הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
במהלך לימוד שנקרא סדר, משום מקום נפלה לי איזה תובנה שאני 3 שנים בישיבה ולא עליתי לתורה. והלכתי ושאלתי את הרם, את הרב המלמד שלי, למה זה לא קרה? כי מתמטית זה לא מסתדר, סטטיסטית זה לא מסתדר, עולים 3 פעמים בשבוע לתורה, 3 שנים, תכפיל את השבועות, אין סיכוי, אנחנו שכבה של 80 בני נוער. בשלב הבנתי שזה קשור כבר לרקע שלי, המוצא שלי, צבע העור שלי.
המרואיין שלנו היום הוא יזם ואיש עסקים שחי על הקו אתיופיה-ישראל. הוא גם חבר ברשת מעוז. כשהיה בן 18, שנה מכוננת אחת של אירועים והתפכחות השפיעה על הסיפור שלו ועל מישהו היום. שלום, אני רוני לינדר וזה הפודקאסט שלנו על הדרך. בוא נתחיל מהשאלה, מתי בפעם האחרונה היית באתיופיה?
לפני 3 חודשים, אנחנו עכשיו באוקטובר, אמצע אוקטובר, 3 חודשים.
מה עשית שם?
אני מסכים.
אתה כבר כמה שנים על הקו אתיופיה-ישראל, מה מביא אותך לשם?
הקשר המחודש שלי עם אתיופיה התחיל בעצם מזווית מקצועית. עבדתי בארנסט אנד יאנג, עשה רואה חשבון, וקולגה שלנו, מנהל ארנסט אנד יאנג אתיופיה, בא לביקור בארץ, לראות את סיפור הסטארט-אפ ניישן, הקצעקתה, הוא כמובן יוצא אתיופי, אתיופי מאתיופיה. והוא סיפר סיפור מדהים על אתיופיה מהזווית הכלכלית שלא הכרתי עד אז. איפה בשביל הייתה נוסטלגיה, משהו שההורים מספרים עליו, שביבי זיכרונות בעיקר מהדרך לכאן. הבנתי שיש פה סיפור מקצועי, כלכלי, שסיכרנו אותי מועד לבדוק. ומהר מאוד זה התכנס לגם חיבורים אישיים מדהימים בעומקים שלהם וברוחב שלהם. וכשהגעתי לשם שוב פיזית לראשונה, אחרי 34 שנים, שלא הייתי שם. אמנם שוב זה היה תחת הכובע המקצועי, אבל זה היה חיבור אדיר. אתה נוחת בשדה, שדה תעופה באדיס. מרגיש סוג של וואו, רגיל לי פה. כאילו, משהו מוכר. הגשתי נוח, מאוד נוח מהשנייה הראשונה. מאוד, אני לא יודע אם להגיד בית, אבל סוג של כן, הגעתי לבית.
מה עשה לך את זה, למשל?
אני לא יכול להצביע לך לרשימה של זה דבר אחד שמגנט אותי. אבל כל ההוויה, האקלים התרבותי, הנוף האנושי, ריחות הצבעים, ברור שגם השפה, ההתנהלות בין בני אדם, פשוט חיבר אותי תוך כמה דקות לסיפורים של אבא ואמא והאחים הגדולים, והבנתי שהסיפורים האלה הם לא אגדה, זה לא איזה משהו שעם הזמן הופך להיות ורוד ונוסטלגיה ככה נעימה, זה אמיתי, זה החזק.
כמו להתגעגע למשהו שלא ידעת בכלל שאתה מתגעגע אליו.
לא ידעתי להמשיג אותו. עזבתי שם כשהייתי ילד, עזבנו שם כשאני הייתי בן 5. אין לי יותר מלא זכרונות מאתיופיה עצמה.
אז ציינת שעלית כילד. איפה בעצם נחתתם? איפה התחיל הסיפור הישראלי שלכם?
2 חודשים לפני פסח 84 התחלנו ללכת. יצאנו מהכפר בלילה, כל הכפר. עמד על רגליו והתחיל ללכת לכיוון צפון מזרח, כיוון כללי ישראל. הגענו לסודן אחרי 2 חודשים.
2 חודשים של הליכה.
זה היה ערב פסח, כן? בהורים שלי זוכרים את זה כערב פסח.
אתה זוכר את זה?
לא.
את המסע הזה?
לא. לא. את השלב הזה לא. אני כנראה מנחיק את זה, כן? הגיל שאמורים לזכור. ב9 חודשים שהיינו בסודן, במחנה פליטים. זה אני דווקא כן זוכר. בעיקר סטילס, אין לי וידאו, אני זיכרונות חיים. סטילס, אני זוכר את אבא שלי קם בבוקר, ועד אחרי התפילה. הולך לעזור לקבור את מי שלא שרד.
וואו.
זה אני זוכר בחזק, תמונה חזקה של תכריכים קטנטנים, מבוגרים וילדים קטנים, של שרדות הלילה.
שזה היה משהו שגרתי.
יומיומי.
וואו.
יומיומי. ממש, כמעט כל בוקר זה היה נלווה לתפילה. את הבוקר, את האירועים האלה אני זוכר, כמובן, אני זוכר גם את הצמאון הדיר, אני גם זוכר. כל הזמן הייתי צמא.
פיזית.
כן. כן, צמאון.
היה מחסור במים.
היה מחסור במים, גם במזון, אבל צמאון אני פשוט זוכר את זה, כתחושה. ועם הזמן כמובן, באו הדברים שלי עם החיים, כמו מחלות. אני עצמי לקיתי בכל מיני מחלות שהיום לא מתים מהם, אבל שם מתו מהם בערמות, ילדים וזקנים בעיקר. זה היה תקופה קשה, קשה מאוד, וההורים שלי, אבא שלי מדבר על זה, אמא שלי הרבה פחות, ומי שעלה בתקופה הזאת, אמצע שנות ה-80, אני נמצא בשיחות האלה לפעמים, וכשזה מגיע לשם, יש עצירה, בין המבוגרים, יעלו. אפילו אחי הגדול, שהוא גדול מני כולה בשש שנים, הוא לא, לא חופר בזה.
הטראומה קשה מדי.
הוא מקמץ במילים. אף אחד מהם, אלה שקרובים אליי, לא עבור איזשהו תהליך של עיבוד אבל, אבל כן, נראה שזה, זה נראה כמו זה פוסט-טראומה. וזה ניכר אצל המבוגרים, מאוד. לפחות קרובי משפחה, שכנים של, או בני הכפר, ששרדו ומתרחים אצלנו בבן, מתחילים לדבר על זה, יש תופעות של פתאום בכי, לא רציונלי, כאילו, ממש, דמעות, ומעבירים נושא. אז זה למזלי, או שלא למזלי, אני לא זוכר את זה. לא, לא, אין לי תמונות חיות, אין לי זה זיכרון שמטלטל אותי מדי יום, כנראה, אבל זה מולחק, מפעיל אותי איכשהו, בתת הכרה.
ואחרי התקופה הזאת, אתם בעצם עולים על מטוס, ומגיע היום?
אין לנו הרבה זמן, אבל כל סיפור העלייה הוא סיפור פשוט פסיכי בעידן שלנו. לפני 30 משהו שנה. זה לא שלקחנו מטוס מאדיס לסודן, מדינת אויב, ומשם לישירות לישראל. המבצע מורכב מאוד, במעורבות גדולה מאוד של גורמים בינלאומיים, בעיקר יהדות ארצות הברית, שהייתה ברקע, והממשלה האמריקאי, ובסוף גם ממשלת ישראל שנכנסה לתמונה, מדינת ישראל. אז מראינו ממחנה הפליטים, מאזור מחנה הפליטים, באמצעות מטוס של בעיניי לא פחות מחסיד אומות עולם, יהודי, בלגי, שהקדיש את צי המטוסים שלו לטובת מבצעי, בסוף זה נהיה מבצעי הצלה, שפנטנו שם כמו זבובים. הגענו ברביעי לינואר 85. התאריך חשוב, כי היינו הטיסה האחת לפני האחרונה, לפני שהמבצע הופסק. דמות ישראלית פלטה את אודות קיומה של המבצע, זה פורסם בעיתונות העולמית, ובעסקה שהייתה אמורה להיות חשאית בין הממשל האמריקאי לבין שליט סודן דאז, והשלטונות הישראלים ברקע, הוא פשוט הוציא אותה מהארון, את קיומה של המבצע.
זה התפוצץ.
כן, והשליט ג'אפן אומר, נשיא סודן החלט לחדול את המבצע במקום. למזלנו היינו הטיסה אחת לפני האחרונה, הטיסה האחרונה הגיעה בחמישי בינואר, ונתקעו שם הרבה אנשים, אלפים נתקעו בסודן, שם למרכז הקליטה בבשרת ציון, חמש שנים.
חמש שנים במרכז קליטה, אתה יכול בכמה משפטים רק לסכם את החוויה הזאת?
האמת שבמרכז קליטה יש לי בעיקר חוויות חיוביות, היינו ילדים, ילדים מסתגלים יחסית מהר, בבית ספר היה כל מיני מפגשים גם לא נעימים, הקנטות כללות, אבל ידענו להתגבר על זה. אחת זכורה לי, גרנו במבשרת, למדנו ברמת אשכול בירושלים עצמה, ובחזור מהבית ספר היינו צריכים לקחת שני אוטובוסים. אוקיי? אוטובוס לתחנה מרכזית בירושלים, ומשם אוטובוס למבשרת. אני הייתי כיתה ג' או ד', ואחי הקטן כיתה ב'. ואני חסר אחריות שכמוני, לא שמתי לב שנגמרו הניקובים בכרטיסייה. ולכן, רק שני ניקובים, זה על שנינו. אז מה עושים? הולכים ברגל, מרמת אשכול עד התחנה המרכזית. ובדרך עוברים את שכונה חרדית. חור בר אילן, שכונת גאולה ובהמשך. ואני זוכר קטע אחד, שזה ממש נחרט בי. חבורה של ילדים חרדים, מקיפים אותם, ממש סוגרים עלינו. הם מדבר, צועקים ביידיש, הם מתקרבים אליהם, נוגעים בהם, מרגיש את הצבע.
וואו.
עכשיו אני האח הגדול, אני אחראי לחיים של, של אחי הקטן, שנינו נכנסים לאיזשהו נועל קרב, מצופפים את עצמם אחד לשני. יש פחד, ומה שהיה מוזר מאוד, ולא מובן לי שההורים שלהם היו די קרובים, והם לא נקפו אצבע. עכשיו באיזשהו שלב, כבר שהנגיעות האלו התחילו להיות מציקות, אחי לקח יוזמה, תפס פאה של איזה ילד, משך אותה למטה והתחיל להרביץ לו. וככה נפסקה המהומה, זה אני זוכר. עכשיו, בדיעבד אני יודע גם המילים שהם זרקו באוויר, שוורצה וכאלה, המשמעות היא שחור.
כן.
זה חוויה חזקה שחקוקה לי מהילדות, אבל למעט כאלה אירועים, לא היה איזה משהו טראומטי. סך הכל החוויה במרכז קליטה היו תחיובית. זה אזור כפרי, הרפתקאות של מסתובב בערי ירושלים, מחפש ענבים, מחפש חמורים.
בכלל ירושלים זה החלום, לא?
ובדיוק זה קרוב מאוד, במרחק נגיעה מהחלום. זה קרוב מאוד לירושלים. זה חמש שנים האלה צרובות בי כזיכרון חיובי.
ואז אתם עוברים לראשון לציון.
כן, אז מתחיל הסיפור האמיתי. הסיפור הקשוח להיחשף למדינה הזאת, לרבדי הנוספים. עברנו ל... לא, לא רק לראשון לציון, עברנו לרמת אליהו, לשכונה קשוחה.
ומה קורה בשכונה?
זו שכונה שמתאפיינת בחתך סוציו-אקונומי מוחלש, במספור שלה היא 4 או 5, מתוך באשכול. עולים ותיקים שהוזנחו, הרבה 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 מאוד פשיעה, סמים, בעיקר סמים, אבל גם פריצות, כנופיות וכאלה. וזה לא הכפר, המשכו של הכפר מאתיופיה, זה סרט ציון, אלא זה כבר סרט אחר, שם אתה לא יכול לחפש הרפתקאות, אתה יכול לחפש, אתה פשוט את עצמך מהר מאוד בניידת משטרה. ובשנתיים האלה שהייתי שם, ההורים שלי הבינו שהילד שלהם הוא מוכשר בלימודית, אבל הוא חפש הרפתקאות. אני מניח שבשפה חינוכית היו לזה כל מיני משגות אחרות, סוג של מנהיג, אבל המנהיג הזה שלא התחיל להניג כנופיות, ולכן הם קיבלו החלטה לא הורית, שרק בדיעבד אני הבנתי עד כמה היא שינתה לי את החיים, שאתה לא נשאר בשכונה. מה המשמעות? אתה הולך ללמוד בפנימיה, אבל אנחנו לא נתפשר על הפנימיה. לא בפנימיות של, של נוער בסיכון, בסיכוי, אלא הפנימיות שמתאימות לאיכויות שיש לך. לכן אבא שלי, עשיתי שופינג בהרבה מאוד מקומות בארץ, בית ספר בויר, הריאלי בחיפה, ועוד כמה. ובסוף נבחרה אור עציון, ישיבת בני עקיבא, הפנימיה הצבאית באור עציון, כי חשוב להם החלק האמוני.
ואיך אתה מגיב על ההחלטה הזאת שלהם? בעצם לעקור אותך מתוך הסביבה שלך, להכניס אותך לפנימיה.
כן, למרות שזה לא נפל על הכרם ביום בהיר. זה היה לי מוזר, כאילו, למה? החברים שלי פה, מרכז החיים שלי פה, אני מבין את הרציונל, אבל אתם ההורים שלי, מה זאת אומרת? אני לא נשאר בשכונה. אבל מהר מאוד הבנתי שיש גם דברים שהם מסוכנים. אתה לא יכול להסתובב סתם לבד בערב עם האופניים, שאתה זוכר, לוקח אופניים, כי אם היה מאוד שוטר יעצור אותך ושאל אותך מאיפה, מאיפה האופניים האלה, או להסתובב בקבוצה, תהיה מושא לתשאולים על ידי המשטרה. אגב, זה תפקידם, הייתה פשיעה חמורה, עדיין יש פשיעה ברמת אליהו, אבל השלב מתשאול למעצר זה היה שלב קצר מאוד. אז ככה שהתחלת לפתח גם אינסטינקטים של, אני קורא לזה חתול רחוב. אתה יודעת מתי אתה עונה, מתי אתה תקופף, נאלץ את תקופף, כי יש לך כוחות גדולים מדי מולך, מתי אתה בורח, זה גם אופציה, מתי אתה מגיב, גם להגיב, גם באלימות, אתה לא מבטר, מחזיר מלחמה. ולאט לאט שראינו כולנו הכיוון הולך להיות, הולך לכיוון שלילי. הפנמתי שההחלטה שלהם, אני לא קיבלתי אותה בקלות, אבל הבנתי שההחלטה שלהם היא לטובתי, באמת לטובתי. עכשיו זה ההורים שלי, אני יודע שהם מחפשים את טובתי. לא הפנמתי עד כמה זה לטובתי, זה העניין. אז, כשהייתי בן 13-14. הסתכלתי בעיקר על זה שאני מתנתק מהחבורה שלי, ובדיעבד, כשבגרתי, הבנתי שהם סוג של הצילו את החיים. כי חבורה, כמאמר השיר, היינו שישה. נשארנו שניים, היום.
שישה חברים באותו גיל, שהיום בעצם רק שניים בחיים.
שניים בחיים, אחד פה בארץ מדבר מולך, ואחד בארצות הברית, לפני 15, טיפה יותר.
סוג של ברח.
לא, הוא בעץ במדינה, או שתשרף המדינה הזאת. אני לא מוצא פה את העתיד שלי, וירד לארצות הברית. עושה חייל שם אגב, בניו יורק. הוא בן של קייסים, שזה משמעות, זה דרמה. כי ילדים של קייסים הם בעצם מי ששימר אותנו באתיופיה, בגלות, זה הקייסים האלה. הם אלה ששמרו על הגחלת. והילד הזה לצורך העניין בדלת אחרת מסתובבת, הילד שלהם יכול להיות קייס בעצמו. הכמיהה לציון הייתה דרכם, הסגד עצמו, הם הובילו אותה, את החג המיוחד הזה. ופתאום הבן שלהם אחרי שגיעו לירושלים, הוא אומר, לא מתאים לירושלים, מוחק את ירושלים, שתזרף ירושלים, הולך לניו יורק.
ומה קרה לארבעת החברים האחרים?
כולם מתו, כל אחד בנסיבותיו. שניים, אנחנו יודעים שהם נרצחו, ושניים, ספק התאבלו, ספק נרצחו. שניהם היו פשוט בכנופיות.
זה ממש כתב אישום נגד מדינת ישראל, מה שאתה מספר פה.
זו תוצאה עצובה מאוד בעיקר. מי שנושא באחריות זה הרבה גופים, מי שנושא באשמה זה גם מדינת ישראל. אבל זה בעיקר עצוב. זה אובדן של, של חיים כל כך מיותר. אחד מהם היה מובחן כגאון, לא שלאחרים אין זכות לחיות והכל, אבל זה החמצה ענקית. דוגמה על תופעת המוחות הבורחים, אני רואה אותו בקלות עכשיו פרופסור.
אז בוא נדבר קצת על מה, על הדלת המסתובבת שלך. אתה מגיע לפנימיה, ובעצם החיים שלך משתנים. מה קורה בפנימיה?
זהו, הגעתי לאור עציון. היא נבחרה, הישיבה הזאת, הישיבה תיכונית אור עציון, של הרב דרוקמן, נבחרה על ידי ההורים שלי ועל ידי, משני טעמים, על ידי ההורים שלי בגלל שהיה חשוב להם הקטע האמוני, פחות הדעת המכניקה של הדעת, אלא הקטע של האמונה, ועל ידי, כי זו הייתה פנימיה צבאית, חיפשתי אקשן, הרפתקאות ואתגרים, אז זה התאים לי מאוד. הסינון שם מאוד קפדני, אני יודע שאני בחבורה עילית, הגעתי לחבורה באמת איכותית, אבל אז הצפתי לי מה שנקרא ישראל הראשונה. רובם ככולם מתנחלים, מתיישבים, אנחנו נקרא לזה. המפגש היה מעניין, כי הם באמת ילדים טובים, היינו ילדים טובים, אבל במפגש הזה היה טוב אמיתי. הם שאלו שאלות מתוך סקרנות, ואני כבר הפכתי להיות חתול רחוב.
ואתה חתול רחוב, כן.
לא הבנתי מה זה הכנן, אז עכשיו מדבר ילדי בשאלות. מה הוא רוצה?
חשדת
בו? בדיוק, מה מסתדר מאחורי השאלות שלו? פקפקתי, חשדתי, הייתי מאוד...
זהיר?
גם זהיר, אבל בעיקר בולש. בודק לראות מה המוטיבציות העמיות שמנים. מה היה מאוד, הבנתי שזה... אין מוטיבציות ואין שום דבר מאחורי זה, אין אג'נדות ולא כלום. חוויה שארבע שנים מהיותר רפות בחיים שלי. וארבע שנים שמשאירות אותי בזכותן, גם בזכותן, אני נשאר אופטימי. עם כל הכפות שחטפתי בחיים, והקהילה שלי חטפה. כי זה, ראיתי מקרוב, ב-24-7 שיש גם אנשים טובים במדינה הזאת. ולא הכל שלילי, ולא הכל רע, ויש תקווה, ו... והילדים שלנו משחקים ביחד, נפגשים באירועים, אין פקטור לרקע שלך. ולכל אחד יש רקע מעניין, משל עצמו. עד סוף י"א, תחילת י"ב, הרגשתי
שווה בין שווים,
ולפעמים גם ראשון בין שווים. טוב, טוב.
סיפרת לנו שהיה אירוע אחד ככה שכן יצרב בך.
כן.
גם באותה פנימיה מיטיבה.
במהלך לימוד שנקרא סדר, משום מקום... נפלה לי איזו תובנה שאני שלוש שנים בישיבה, ולא עליתי לתורה. באמת משום מקום. והלכתי ושאלתי את הרם, את הרב המלמד שלי. למה זה לא קרה? כי מתמטית זה לא מסתדר. סטטיסטית זה לא מסתדר. עולים שלוש פעמים בשבוע לתורה, שלוש שנים, תכפיל את השבועות. אין סיכוי, אנחנו שכבה של 80 בני נוער.
התור שלך כבר היה אמור להגיע.
כמה וכמה פעמים.
כן.
שאלתי אותו מה שנקרא שאלת תם, והוא התחיל להחליף צבעים מולי, הוא אמר לי, טוב, זה כבר שיחה בנפרד, לא שאלה ותשובה רגילה, תבוא אליי הביתה, הוא גר ביישוב, וזה היה לילה מטלטל, ביתה לבטן, אבל השיחה הייתה כנה, היא אמרה לזכותו שהוא לא בילף אותי ולא הסתיר ולא... ולא לש את המציאות ושניסה להעביר לי מסרים אחרים, הייתה שיחה פתוחה, אמיתית, מלב אל לב, כואבת. ובשלב הבנתי שזה קשור כבר לרקע שלי, למוצא שלי, לצבע האור שלי.
מה הוא הסביר?
עכשיו, זהו, לפני שהוא הגיע להסביר, התחלתי לשאול אותו, הרי שכבה מעלה יש עוד יוצאי אתיופיה, והוא עולה לתורה. בזמן שאני פה, שכבה מעלה, שנתיים נטו לפחות הוא עלה... 5-6 פעמים, בשנה. הוא סיפר לי משהו מהמם, שגם חיבר לי כמה תמונות בראש, על התקופה של העלייה, השנה הראשונה של העלייה שלנו. הוא סיפר שהוא עלה שנתיים שלוש לפנינו, והוא עבר גיור לחומרה. עכשיו הוא בית ישראל, זאת אומרת, זה יהודי אתיופיה, הוא לא פלש מורה, אבל הוא לא היה חייב לגיור. ואני עליתי 85, קצת 85, שעושים את הדברים בקונטקסט, הייתה מחאה גדולה של הקייסים, של המנהיגים הרוחניים, נגד הגיור לחומרה שנכפה עלינו, עם העלייה. למען עשה ספק, כן? לא הייתה חובה, אבל למען עשה ספק. ואז הם הפסיקו עם זה. כשאני הגעתי, כבר הפסיקו עם זה.
אבל הממסד הדתי לא השלים עם זה.
בדיוק. הרבנות כבר הפסיקה עם זה, והממסד הדתי לא השלים עם זה. וגם בציונות הדתית. ישיבת אור ציון, זה ישיבה של הציונות הדתית. עכשיו, אז נפלו לי הסימונים, לאן אבא שלי היה נעלם, בתקופה של המחאה, בתחילת 85.
הוא לקח חלק במחאה?
כן. מחאת הקייסים, הייתה שביתה גדולה של חודש שלם, וזה ידהד עוד בהמשך. הרב עובדיה כבר קיבל את הפסק הזה עוד לפני כן, אבל שזה כולם השתכנו, כל הזרמים של הרבנות השתכנו, לקח זמן. זה תובנה שהיא ממה אותי, שהרב שלי, הרב מלמד, סיפר לי את זה. אז הבנתי שכל הסיפור זה בגלל שהדם שלי בעיניהם שונה, צבע העור שלי בעיניהם שונה. עכשיו שתביני, למדתי באור עציון, אני כבר הייתי אחרי החתימה לקבע. בסוף י"א אתה חותם קבע לשלוש שנים. זאת אומרת, מצד אחד אני הולך למסור את נפשי, זה הייעוד של הפנימיה הצבאית, לגדל קצינים, לוחמים, קרביים ועוד ועוד ועוד. מצד שני, בית ספר שאני לומד בו, הסגל, הוא לא חושב שאני, הדם שלי שווה, אבל אני הולך לשפוך אותו. תיאורטית אני יכול לשפוך, לשפך הדם, לשפך בשביל מישהו שהוא לא מאמין שאני חלק ממנו. אז התחיל בעצם הקרע המשמעותי הראשון, עם המנדט במובן האמוני.
אחרי שחתול הרחוק כבר שכנע את עצמו ולהאמין לאנשים ולמניעים שלהם, פתאום מקבל מכה.
כן, חתיכת סתירה. מצד שני, אני יודע איזה מחיר שילמנו, בשביל להגיע לפה. ואתה כאילו, אתה הרב, או אתה ראש הישיבה, או אתה הממסד הרבני, אתה תקבע לי שאני לא יהודי אחרי שבזיכרונות שלי אבא שלי הולך לקבור ילדים רכים, שכל החלום שלהם זה היה להגיע לירושלים, וההורים שלהם סוג של הקריבו אותם בשביל להגיע לירושלים. זה היה חתיכת ביתה. זה היה קרע משמעותי במובן האמוני. מה שזה עשה זה פשוט נתחיל לנבור בעצמי ובמובן האמוני, מאיפה באתי במובן האמוני. ללכת את השל קס עם האח של סבא שלו, הוא קס, ועוד ועוד. התחברתי יותר למקום הזה האמוני הדתי, של בית ישראל.
ומה קרה אחר כך?
הכיפה כבר איבדה את המקום שלה. לא הורדתי את הכיפה.
באותו יום.
כן, אבל איבדה את המשמעות שלה. לא הורדתי את הכיפה, זה לא היה בדרך עכשיו לזרוק את הכיפה, את הכיפה ולשרוף אותה או משהו כזה, אלא איבדה משמעות. האורתודוקסיה הדתית היהודית איבדה משמעות ענקית אצלי. ואגב, המשכתי לאתגר אותו בשאלות אמוניות בהמשך. והוא ענה לי בכנות. והוא ענה לי גם בכנות על המוצא שלו. אמר, אני יכול להיות שאני כוזרי בעצמי. הוא, הרב. אבל מאחר, והאורתודוקסיה הרבנית, כרגע, זה מה שקובע. אנחנו צריכים להתיישר. אנחנו זה כאילו הציבור הדתי.
בעקבות השיחה הקשה הזאת, נתנו לך לעלות לתורה?
כן. יאמר שוב, יאמר לזכות בכלל הרב דרוקמן. אפשרו לי, לא הסכמתי, אני כבר לא רציתי, אבל יותר חשוב, זה ההשפעה הרחבה של זה. הרב דרוקמן בעקבות אירוע, לא רק האירוע שלי, עוד הרבה אירועים דומים, הבין שזה כבר חילול השם. והתיקון שהוא עשה זה להקים מערך גיור אלטרנטיבי כשהפלשמורה הגיעו. וזה ללכת ראש בראש מול האורתודוקסיה הרבנית הרגילה, מול מערכות הגיור של האורתודוקסיה הרגילה. אז זה יאמר לזכות. הם עשו תיקון, לפחות הישיבה שלמדתי בה.
אבל מבחינתך, בכל זאת, זו כבר הייתה איזושהי נקודת שבר ונקודת ציון.
ברמה אישית שלי.
ביחס שלך ל...
תחילת הנתק.
בואי נדבר על המשבר השני הגדול של חייך. את אח שלך, אלי, שהבאת לפני 22 שנה. כתבת על זה פוסט בפייסבוק השנה, ואני אקריא מתוכו רק משפט אחד. התאבדות היא סיבת המוות הפורמלית של אחי הקטן. זה מה שכתוב בדוחות ובמסמכים של הרשויות. זה ורק זה מובלט בתעמולה מרושעת ברשתות על ידי המשטרה ושליחיה. המחוללים האלימים שהפעילה המשטרה בשבוע שלפני מותו, הועלמו ונעלמו מהפרסומים המגמתיים. נתק זדוני, מכוון וערי לב בין הגורם לתוצאה, בין סיבה ומסובב, להכחשת הקשר בין אלימות המשטרה למוות של ילד בן 16. מה קרה לאחיך?
אחי והקטן ואני קנינו אופנוע מהשטח. החלום שלו זה היה להשתתף בתחרות פריז דקר וכאלה. עבד קשה וחסך שקל לשקל. ואז בגיל 16 וקצת הצלחנו להגיע למצפן, הוכנו לקנות את האופנוע. לא היה לו רישיון, אני הייתי עם הרישיון. והוא איך אומרים, בני טובים, היו עושים מעשה משובה, הוא לקח סיבוב על אופנוע למגרש החניה. לרוע מזלו, בלש. קלט את זה, אולי בתפקיד, נראה לי עם הכלב. הוא התחיל לתשאל אותו, לתחקר אותו, הוריד את הקסדה, הבין שזה ילד אתיופי, מה היה אמור לזמין הילד משטרה, והילד מתחנן, אמר לו, תשמע, הרישיונות של האופנוע, הם בבית. 100 מטר, פחות 100 מטר.
חשב שזה אופנוע גנוב.
כן, אז הוא כבר לא הקשיב לו. הוא נעצר. ניקח את אחד משטרה, תעללו בו במשך יום ולילה, לילה ויום, ואני בכלל לא הייתי באזור, ברמת הגולן, טיול של בן דוד שלי. וכשחזרנו ושכנו את האופנוע ותשאלתי אותו וקרה ו... והבנתי מה קרה.
שחררו אותה בלי שום המשך טיפול.
לא, בדקו בסוף. אופנוע של אח שלו, רשום על שמי, לא גנו ולא נעליים. זה היה אחרי חקירה משמעותית של להוציא ממנו, מאיפה הוא גנב את האופנוע. הוא לקח את זה קשה, ביום יומיים הראשון לא הבנתי על כמה לקח את זה קשה. הוא ראה לי את הצלקות, הוא שיתף אותי קצת בביטויים שנאמרו כלפיו. אבל זה היה שבוע שהוא כאילו חזר לשגרה, חזר לעבודה, ללימודים, אבל משהו בו נכבה. הייתי בשפת גוף שלו, בדיבור שלו, וניסיתי לעודד אותו, שאלתי אותו, אלי, מה נסגר איתך? כאילו, בסדר, אז עצו אותך, ואימו עליך שלא תקבל רישיון, אני לא יכול מראש להגיד לך שאתה לא תקבל רישיון, בוא נראה כשתגיע לגיל הזה, שאתה תוכל להתחיל ללמוד נהיגה אם תוכל או לא, אבל זה לא באמת היה הסיפור. הסיפור זה לא היה... זה שאולי אם נאום מנו נוציא לשם. ביום חמישי המשפחה יצאה לאירוע משפחתי, והוא היה אמור להצטרף ברגע האחרון, הוא החליט שלא. וכשחזרנו, אמא שלי חזרה ראשונה, מצא אותו תלוי בחדר הכביסה, פרפר עדיין. מה אמרנו כבר, איבד את זה, כלום, נפטר. ואז גילינו את המחברת שהוא השאיר. זה כתב אישום. כתב אישום נגד משטרת ישראל ונגד המדינה, בסך הכל. התעללות חמורה, משהו עבר.
הוא תיאר שם
בדיוק. הוא תיאר שם גם את ההתעללות הפיזית, אבל בעיקר, בעיקר את ההתעללות הנפשית. אני לא הבנתי מאיפה הרוע הזה מגיע. כאילו, על מה ולמה. אי אפשר לעשות איזה רציונליזציה. אין, אי אפשר, אי אפשר לתפוס את זה בכלים רציונליים. וכן, הוא עשה שטות, הוא נעשה בלי רישיון, אין פה, לא, פה מה עכשיו לעבד את המציאות. אבל מי לנסוע בלי רישיון ועל זה שמתעללים בך, כאילו אתה בסדנת שווי של הצבא. עברתי צד... אני יודע מה זה סדנת שווי. זה מטורף. אז הוא התאבד. הוא ויתר. הוא ויתר על המשך החיים שלו.
וכמה הוא היה?
הוא היה בן 16 וחצי.
הייתם קרובים?
ממש, כן. הוא הבא אחריי בסדר הכרונולוגיה במשפחה, חברים ממש טובים. הוא זה שהיינו ביסודי,
ששמרת עליו.
כן. חבר הכי טוב שלי, אחי הקטן, הייתי אמור לשמור עליו. גם במקרה הזה, ולא...
הרגשת השם?
תקופה מסוימת, כן. כאילו, הבנתי שבמוח הריאלי, בחשיבה הרציונלית, אני לא באמת יכלתי למנוע מזה. את זה, אבל סוג, בסוף אני אח שלו הגדול ושאלות של מה אם ולמה, ואם היינו עושים את זה בצורה אחרת או מנהלים בצורה אחרת, או לא הייתי הולך לטיול הזה עם בן זאת שלי, וזה תהליך ארוך ומעשע, שבסוף אתה מבין שאתה לא באמת אחראי למקרה הזה, ויש אחראים שובילו את האח שלי להתאבד, ואליהם צריך לבוא בטענות, והם צריכים לתת את הדין,
ועשיתם עם זה משהו?
זה היה ב-97. מחש הייתה אז חלק מהמשטרה, ההורים שלי פנו גרעד לראש המחוז, ודי נפנפו אותה. ברגע שראו בסיבת המוות התאבדות, פשוט נפנפו אותה. בשלב אמא שלי ביקשה לשחרר. אני לא מוכן לפתוח את הפצע הזה.
היום אנחנו יודעים שזה לא מקרה ייחודי או יחיד, אנחנו יודעים שזה חוזר על עצמו.
בין אם זה בהרג ישיר, ובין אם זה במקרים כאלה, שכתוצאה מהלימוד שוטרים, צעירים מקפחים את חייהם.
אתה השתתפת במחאות האחרונות?
בכולן.
בכולן. ואיך אתה מרגיש, או איך אתה מתייחס לזה כשמדברים על המפגינים כאיבדתם אותי, המחאה שלכם לא יפה ולא אסתטית ויהיה לי מה מדי, מה יש לך להגיד על זה?
אם עושים צילום מצב של המחאה האחרונה, לצורך העניין ביולי, מקפיאים את אותו יום רק בתמונות סילס, כן, רואים שם הרבה אלימות. אם מהתמונות האלה גוזרים את האיבדתם אותי, ורק מהתמונות האלה, אנחנו חברה בקנטים, חברה ישראלית. הם לא מבינים את הרקע ואת השסע הזה, את המחירים הכבדים שהילדים האלה משלמים. אז בית ההורים שלהם ומה עשינו עד להגיע לפה במחירים הכבדים. פה בארץ. אלה שכבר נולדו וגדלו פה. אז כן, אז אפשר להגיד, איבדתם אותי, חסמתי את הכביש. כן, וזה לא נעים. תקע בכביש, ישעות. לא נעים. כל אחד והסיבות תעבור. לא נעים שחתונה שמתוכנת לאותו ערב, החתן והקלה עומדים כמעט לבד בחופה. כן, זה ממש לא נעים, ואני באמת אומר את זה בלי צינות, אני מגלה הרבה אמפתיה. הרבה יותר לא נעים, כשסלמון טקה לא חזר הביתה. ואם על המשקעות הזו שמים את זה, ולא מבינים שהפרץ האדיר הזה של הזעם, מקור שלו זה בהר גרש, רק חיכה לטריגר מתפוצץ, לא מבינים שצריך איכשהו לקרר את הר הגרש הזה, ושמנו ייצאו לא לבא, אלא שתהיה תשתית וצגשוג לכל החברה הישראלית, אז זה עצוב. אם האירועים האלה, המקרים האלה, המחאות האלה, כל אחד מאיתנו בחברה הישראלית לא מבין שזה סוג של שמו לך מראה. נאלצנו להיות אלה ששמים את המראה. נאלצנו להיות השגרים של כל התופעות המכוערות שאנחנו סופגים. נאלצנו להיות בפינה הרחוקה בחצי האחורית של מדינת ישראל. אם כולנו נסתכל רק בסלון ולא נביט אחורה, אז מתישהו זה יהיה הרבה יותר אגרסיבי, לצערי. לא איום ולא נבואה ולא כלום. אנחנו רואים את המגמה. 2012 הייתה מחאה סביב הסיפור שלא רצו להזכיר או למכור דירות ליוצאי אתיופיה בקריית מלאכי. הייתה מחאה חמודה.
כן, מה שרואים את האבולוציה של המחאה, איך היא התחילה כחמודה, אחרי זה ב-2015 כבר מאוד הסלימה.
נכון. 2015 זה כבר היה סדר גודל אחר של המחאה, זה כבר התפרצות.
זה היה ממש סיפור ממש אזור מלחמה בכיכר רבין, אני זוכרת את זה, פצצות ממש הושלכו גז מדמיע, סוסים, עניינים, כנגד המפגינים. ואז בעצם הוקמה ועדת פלמור.
נכון.
היא השיגה משהו בעיניך?
בעיניי השיגה משמעותי.
אולי נסביר שנייה קצת מה זה ועדת פלמור, משתי מילים?
ממשלת ישראל החליטה להקים ועדה שתבדוק את סיפור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה.
שזה כבר.
שזה גזענות ממסדית. כן,
כן המילה הגזענות בתוך שם של ועדה ממשלתית, זה כבר איזשהו סוג של הקרה.
יפה. אני אזבי אותי שנייה מה-53 המלצות שיש. כן. יש חוברת עברת קרס של המלצות. בסדר, מי שרצה שיקרא את זה. מה שחשוב בעיניי זה העמודים הראשונים, ה-60 עמודים של לקיחת אחריות. ממשלת ישראל לוקחת אחריות על גזענות ממסדית. ואת זה חשוב. לא עכשיו המפץ, לא משנה את המציאות עכשיו, אבל זה חשוב. דוח פלמור הוא לא אורים ותומים, לא קודש קודשים ולא בלוחות הברית, אבל הוא מסמך חשוב. במובן הזה של לקיחת אחריות.
ואיך זה משפר את המצב, אבל אנחנו...
מי אמר שזה משפר את המצב? אנחנו רק מתחילים להרגיש את התנועה.
אז לאן זה הולך?
אגב, אני חושב שעדיין לא רע, באמת, לא היה מפץ גדול. ואני לא רוצה שיגיע המפץ הזה. הפלוס הוא שמקבלי החלטות מתעוררים. יש אווירה שנדרש שינוי, ולא אווירה של קוסמטיקה של שינוי. בין אם זה פקידי ציבור, בין אם זה ארגונים אזרחיים, וגם אצל הגילאים היותר בגירים של יוצאי אתיופיה, וגם לא יוצאי אתיופיה. אז אני אופטימי. מבינים שאי אפשר כבר לזרוק, לסמת האנשים במסך.
ובכל זאת אתה אופטימי.
כן, אני אופטימי, כי אני מתבונן דרך המשקפיים של הילדים שלי, שוב, זה מאוד פרטיקולרי. אני רואה את הילדים שלי נמצאים במקומות איפה שהם צריכים להיות, איך הם באינטראקציה עם הילדים של החברים שלי, אלה שגדלו איתי, ואלה שרכשתי במהלך החיים. בסך הכל אני אופטימי, אם אני מסתכל דרך המשקפיים של הילדים שלי, אני אתחיל להיות חרד כשהילדים שלי יבינו שהם, שיש עליהם איזה משקולת שהם לא בחרו לקחת, שמישהו שם עליהם משקולת, שמישהו זה הצד השני שמייחס להם כל מיני תכונות, והם צריכים לסחוט את המשקולת הזאת.
איך הילדים שלך באמת מרגישים? כישראלים.
הם היברידים, הם לא רק ישראלים.
בני כמה הם?
9 ו-7. הם לא רק, א', אני לא יודע מה זה ישראלי, פייר. כל אחד מנתח ישראלי במונחים אחרים. לפעמים אני מרגיש ישראלי רק בתעודת זהות, ולפעמים ישראלי בתכנים שאני יוצק לעצמי, ולדעתי הם ישראלים.
ואולי נסיים בזה שאתה לא מצביע בבחירות, לא משתתף בבחירות, אבל שבבחירות האחרונות, פעם ראשונה הצבעת בגלל שהבן שלך...
הבן שלי הצביע, בוא נדייק.
הבן שלך, תסביר את זה למאזינים.
זכות הבחירה. הוא ראה מי שדומה לו במסכים. הוא ראה כל מיני דומה לו.
כן.
במערכת הבחירות היו כמה וכמה.
מועמדים יוצאי אתיופיה.
היותר מוכרים כמו גדי ופנינה.
מכחול לבן.
דרך אבי, יאלו ועוד ועוד. והוא החליט שהוא מצביע. שאבא שלו יהיה חייב להצביע, והוא יודע שאני לא מצביע. אמרתי לו, אל תתנהל כמו אבא שלך, אתה לא מצביע. הוא מצביע. זה לא משנה למה מצביע, אבל הוא הצביע.
לסיום אנחנו עושים פה איזה קוויז קצר, 5 שאלות, שאני שואלת, אתה יורה ככה בלי לחשוב. אם לא הייתי רואה חשבון או איש עסקים, הייתי?
טייס או פסיכולוג.
הדבר הראשון שאני עושה בבוקר?
מתהפך.
מי הכי חשוב לי שיהיה גאה בי?
ההורים שלי וההורים, הילדים שלי.
אם היה לי $1,000,000, מה הייתי עושה?
וואו. עסקים באתיופיה ומעשר לדברים טובים.
אם היו כותבים עליי ספר, מה הייתה הכותרת שלו?
לוחם.
תודה רבה, אמיר סבאת.
תודה רבה, רוני.